שלום, ערב טוב. נקרא את הפסקאות פה, נראה מה נספיק מהן. הן פסקאות שהן, כמו שאתם רואים, לקוחות מעולת ראייה, והמכנה המשותף שלהן זה כמובן פסח, יציאת מצרים. אז נלמד את זה ביחד. אנחנו אומרים כל בוקר, וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע נטויה. כשאנחנו מניחים את התפילין, אז אנחנו מניחים את התפילין, תפילין של יד, משום זיכרון זרוע נטויה. כותב הרב, יציאת מצרים הייתה מאורע כזה שרק לפי מראית העין הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של האנושיות כולה. נקרא את כל הפסקה ואחר כך נקרא אותה עוד פעם וננסה להבין אותה יותר. אז כן, יציאת מצרים הייתה מאורע כזה שרק לפי מראית העין הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של האנושיות כולה. אבל באמת, על ידי הכרה תוכית, אנו באים לידי דעה כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל. היא התפרצות אור נשמת אלוקים החיה והפועלת בכל מרחבי עולם, אשר ישראל זכה לזה שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו, תאיר את תורה להזריח אורים גדולים בכל נאות ומחשקים, לדורי דורים. והמפעל העצמי של יציאת מצרים הולך ופועל את פעולתו, והזרוע האלוהית אשר נחשפה במצרים לגאולתם של ישראל היא נטויה ועומדת בהכנת המשכת פעולתה בין הפסק והפרעה. ואנחנו מניחים את התפילה של יד לזיכרון זרוע נטויה התדירית ההולכת ובונה עולמים ומשכללת אותם בכל עת ומעלה את כל אשר בהם, את כל גווני נשמותיהם ואת כל אוצרות חייהם אל המרומים העליונים של העושר האלוהי המתנוסס בהתגלות תועפות עיזוז קודשו. עוד פעם, וציוונו להניח על היד לזיכרון זרוע הנטויה. יציאת מצרים הייתה מאורע כזה שרק לפי מראית העין הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל ובתולדה הכללית של האנושיות כולה. כלומר, אומר פה הרב, איך נגיד, ישנם שתי תפיסות, שתי הבנות ביחס למושג הזה שנקרא יציאת מצרים. הבנה אחת זה הבנה ש אומרת שיציאת מצרים זה היה מאורע גדול בהיסטוריה, או אולי ליתר דיוק לא מאורע גדול בהיסטוריה אלא המאורע אולי הגדול ביותר בהיסטוריה, המאורע המרכזי של ההיסטוריה, המאורע ש כונן את ההיסטוריה הישראלית, הוא בסיס ההיסטוריה הישראלית, ובאמת הוא מאורע מרכזי, שלא לדבר בהיסטוריה הישראלית, באמת הוא מאורע מרכזי בהיסטוריה האנושית הכללית, האוניברסלית. ובהתאם לכך, כשאנחנו למשל עוסקים ב, אתם יודעים, רוב המצוות או המון מהמצוות על כל פנים הם זכר ליציאת מצרים, יש רמב"ן מפורסם ועוד, שכל המצוות הם באות להזכיר לנו את יציאת מצרים, כי יציאת מצרים זה המאורע המכונן כמו שאמרנו, ועל ידי שאנחנו נזכרים במאורע האדיר הזה שהיה בהיסטוריה, כשבאמת למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ובכל הזדמנויות חיינו, בכל מצבי החיים השונים, ומעשים, מצוות שונות, הם כולם באים למטרה אחת של זכר ליציאת מצרים. כי על ידי זה אנחנו מוציאים את חיינו מסתמיותם, מחוסר משמעותם. אנחנו לא רק אבק אדם או אבק יומי שהולך ומתגלגל מסוער ברוחות הזמן. לא, אנחנו צאצאים בנים של דור קדומים, דור נפילים, דור יציאת מצרים. והמאורה הזה של יציאת מצרים הוא המאורה שעל ידי שאנחנו זוכרים אותו, אז כן, חיינו שהם שמים את התוכן הזה כמרכז חייהם, בזאת הם מקבלים את ערכם. האוריינטציה הזאת, אומר הרב, שהיא תולדה של מראית העין הגסה. זאת אומרת, זוהי תפיסה שטחית, תפיסה שסובלת מגישה מעשית, חומרית. זאת אומרת, תופס את הדברים מצד הקנקן ולא מצד מה שבתוכו, והיא לא יכולה למצות את העניין האמוני, את העניין התורני שעסוקה תורת ישראל, בעיקרי אמונת ישראל ותורה, לבנות בנו ביחס למושג של יציאת מצרים. כי זה לא באמת, התפיסה הזאת היא לא עומדת על אשיות העניין ולא תופסת את הדבר באמת. כי יציאת מצרים הייתה מאורה כזה שרק לפי מראית העין הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פעם ועבר, אפיזודה, מאורה אדיר, מאורה היסטורי, אדיר, שהיה פעם ונשאר בתור זיכרון אדיר בתולדות ישראל, בהיסטוריה של עם ישראל, נשאר בתור זיכרון אדיר למאורה האדיר שהיה, ובתולדה הכללית של האנושות כולה. נשאר בתור זיכרון אדיר בהיסטוריה של האנושות כולה. אתם יודעים, עד עצם היום הזה, אז ישנם כל מיני קבוצות שממשיכות את רעיון החירות, יציאת מצרים. הם נודדים, כמו שעם ישראל, יש כל מיני קהילות כאלה בעולם. על כל פנים, הרעיון הזה של יציאת מצרים זה רעיון שתפס מאוד מאוד את האנושות כולה. אבל באמת, בתפיסה פחות, בעלת מבטים פחות גסים, באמת, על ידי לא הסתכלות בקנקן, אלא הבנה תוכית, לתפוס רעיונות בצורה פנימית, על ידי הכרה תוכית, אנו באים לידי דעה כי עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. כי יציאת מצרים באמת, לא צריך להסתכל על יציאת מצרים אך ורק כמאורע היסטורי, כי זה מאוד חונק את הרוח, חונק את האמונה, חונק את ההבנה התורנית. אבל צריך להבין שיציאת מצרים ההיסטורית היא אינה אלא, איך נגיד, מופע ראשוני של פעולת יציאת מצרים. היא סימפטום למימד שהוא הגבה למעלה מהמימד ההיסטורי. לא צריך להבין את יציאת מצרים כמאורע היסטורי נקודה. אלא צריך להסתכל על העניין של יציאת מצרים בממד המטה-היסטורי שלו, שהוא מעל ההיסטוריה, שהוא נשמת ההיסטוריה, שהמאורה הוא אינו אלא בבחינת גוף לנשמה. זאת אומרת, מופע ראשוני של גוף, כמו שנולד ילד. אז מה? אז הנקודה החשובה, זה ודאי אנחנו שמחים ואנחנו אומרים, הנה, נולד, ואנחנו גם אולי תמיד זוכרים את יום ההולדת, אבל החשיבות היא שהיה אקט היסטורי שנולדת יקירי. מן הסתם זה לא העניין, השמחה ביום ההולדת זה היה המופע הראשוני של נשמתך, שמאז ועד הנה, הנה אתה הולך באור. וכל השמחה וכל העניין של נקודת ההולדת היא הולדת הנשמה. זאת אומרת, יש פה, במה שהופיעו פה המופעים הגופניים, הממשיים, ברובד ההיסטורי הקונקרטי, החשיבות של העניין הוא לא מצד עצמו, כי בזאת אתה חונק את כל משמעות העניין. הופיע פה נשמה בהופעה הראשונית שלה, והנה עכשיו היא תלך ותופיע בעוד המון תופעות גופניות ונפשיות ורוחניות שהולכות ומתגוונות, הולכות ומתרבות במהלך ההיסטוריה. יציאת מצרים ההיסטורית זה היה יום ההולדת. זה לא, אין לנו עניין לחגוג את יום ההולדת הלאומית שלנו בזיכרון כזה, היה לנו יום הולדת, נזכור שהיה שם את המאורעות האלה. אתה מעוות את כל המבט. כל החשיבות של זיכרון יום ההולדת והמאורעות זה מה שזה הולך ומבטא. הולך ומבטא לא רק אז, אלא מאז ולדורות עולם. באמת, על ידי הכרת תוכית, אנו באים לידי דעה כי עצם פעולת יציאת מצרים פעולה שאינה נפסקת כלל. כי באמת יציאת מצרים היא התגלות יד השם בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל. באמת יציאת מצרים, פעולת יציאת מצרים, שהתגלתה שם בסימפטום הראשוני שלה במאורע ההיסטוריה הוא, היא התפרצות או נשמת אלוקים החיה והפועלת בכל מרחבי עולם. אשר ישראל זכה לזה שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו, תראה תורה להזריח הורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים. אז הנה ככן, אומר פה הרב מן הסתם את הרעיון המפורסם שאני מעריך שרוב הציבור מכיר, מהדברים הידועים של הרב ציודה ביחס ליציאת מצרים, שם פרשת בשלח, הכל כתוב שם. נוהג היה הרב ציודה לומר את הדברים בצורה פשוטה ובהירה, בלשון עבר, והיא בשלח פרעה את העם ולא נחם לוקים דרך ארץ פלישתים קרוב. בהמשך, אז ויסוף את רכבו ואת עמו לקח עמו ויקח וכולי, הכל מתואר שם במה שהיה, אז, ויהי, כשהיה. להוציא חצי פסוק שם בסוף. איזה? ובני ישראל יוצאים ביד רמה. נכון. ובני ישראל יוצאים, לא בלשון עבר, לא כתוב ובני ישראל יצאו ביד רמה. אלא הפסוק מתבטא בשבירת כיוון של אופי הנאמר עד כה, לא בתור תיאור של מה שהיה, אלא בתור תיאור של הווה מתמשך, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, כמו שרב צידה היה מנגד, יוצאים ויוצאים ויוצאים ויוצאים, מאז ולדורות עולם, יוצאים תמיד ביד רמה. אז הרעיון הזה, זה, אם אני מבין טוב, זה מה שהרב אומר פה, רק במילים אחרות. אותו רעיון, תבין, יציאת מצרים זה לא מאורע שהיה, יציאת מצרים זה מאורע שהיה הווה ויהיה. זה בעצם לא מאורע, אלא זה פעולה שהמאורעות כולם הם פועל יוצא שלה, שלו, של המאורע. המימד הנשמתי של כל היש, כיוון שהוא יוצא מן הכוח אל הפועל, זה התוכן של יציאת מצרים. התפרצות או נשמת אלוקים החיה והפועלת בכל מרחבי עולם, אשר ישראל זכה לזה שעל ידי גודלו והכשרת קדושתו תאיר התורה להזריח חורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים. זה שההיסטוריה של עם ישראל מתחילה לנוע שם ביציאת מצרים ההיסטורית מתוך המניע של נשמת כל היש, נשמת אלוקים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. זאת אומרת, התפרצות או נשמת אלוקים החיה והפועלת בכל מרחבי העולם. נשמת כל היש, נשמת ההוויה, נשמת העולם, זאת שבראה את העולם. אתם יודעים, כמו שאנחנו אומרים בשבת, שבת זה זכר ליציאת מצרים וזכר למעשה בראשית. כי באמת יציאת מצרים, כמו שהכוזרי יסביר, כמו שאנחנו מן הסתם רגילים לחשוב, זה עניין אחד עם מעשה בראשית, זה המשך מעשה בראשית, או ליתר דיוק העלאת מעשה בראשית אל מלוא משמעותם, הבירור שלנו של הזיקה אל התוכן האלוקי מחולל כל, כפי שהנה הוא מעצב את עומר החיים ההיסטורי שלנו, ומאז לדורות עולם. נשמת אלוקים, כמו שהיא עכשיו מתגלה כנשמת עם, נשמת העולם, נשמת כל היש, חי העולמים, כמו שהולך ומתגלה פה עכשיו בזרם החיים הממשי של עם ישראל, כפי שעם ישראל הולך מכאן ואילך ויבטא את חייו הפלאיים, הנצחיים, הנשיאים, שהם נמשכים מאז ועד הנה, ברצף אחד, שאינו פוסק, שכל מסכת החיים והדורות של כל עם ישראל הולכים ומבליטים את האופי הפנימי שעומד ביסוד כל התופעות האלה כולם. והאופי הפנימי הזה הוא זה שהתפרץ שם לראשונה ביציאת מצרים, בניסים והנפלאות שעשה עמנו ביוצאינו במצרים, שההתפרצות הזאת היא נקראת בלשון התנ"ך, בלשון התורה, יד חזקה. זו היד החזקה. היד, יד השם שהתגלתה בפרסום ובהופעה בהירה על פני ההיסטוריה של התבל, כפי שהופיע בריכוז, במופע חזק כזה, שהסעיר את הנשמה הישראלית והזניק אותה אל הגבהים של ההתאמה אל האידיאל האלוקי, והשינוי הפסיכולוגי הזה עשה את רישומו בשינויים הקוסמולוגיים האדירים שהתרחשו שם, כל אותם ניסים ונפלאות. אבל כל זה היה בבחינת יד. יד זה תמיד כמו יד, זה כמו כף היד. זה מה שמתגלה בפועל, זה היד, היד החזקה. אז זה נקרא יד חזקה, או נקרא ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זה אותו רעיון. התגלות, היד החזקה האלוקית, זאת אומרת, התפרצות, הנשמה האלוקית, זאת שהיא באמת חוללה את כל היש, בראה את השמיים ואת הארץ וכל צבאם, ומניעה את כל הציביליזציות וההיסטוריות, והולכת ומתרכזת עכשיו באיכותה הגבוהה ביותר בחיים ההיסטוריים של עם ישראל, והנה, עם ישראל נולד. הופיע בו תודעה, הופיע בו הרגשה, הופיע בו תביעת חיים כזאת לאומית, והנה הוא יוצא למסעיו. קדימה, לאהיה אשר אהיה. למה שהולך ומתרחש, הולך ומתברר באור העתיד. מה שהולך ומתגלה יותר ויותר עם המשך הדורות. מדור לדור, שישבח מעשיך. התוכן הזה שהתפרץ שם במצרים, ביציאת מצרים ההיסטורית, זה היה שינוי נשמתי, נפשי, פנימי, פסיכולוגי אדיר, שעשה את רשמו, כמו שאמרנו, במציאות הקוסמולוגית, בשינויים העולמיים הגדולים, שראו שם בעשרת המכות, בקריאת ים סוף, או בכל התקופה ההיסטורית הזאת של דור המדבר, ואולי כמה שנים עם הכניסה לארץ. כל אותה תקופה, כל זה בבחינת היד חזקה. התפרצות העניין. אבל תמיד כוח היד הוא לא נעוץ מהיד עצמה, אלא הוא נעוץ מסוד הזרוע. הזרוע זה מומנט הכוח. זה מה שהולך ומתבטא במפעל שבפועל ביד. והזרוע עוד היא נטויה. הזרוע נטויה היא אותו מימד שלא מוצא שם ביציאת מצרים, אלא רק התבטא בתור ביטוי ראשוני. הזרוע נטויה זה העניין של יציאת מצרים לא מבחינה היסטורית, אלא מבחינת התפיסה של פעולת יציאת מצרים. זה המימד שהוא בכוח, שילך ויתברר שכל מה שהולך ומופיע בפועל, באמת, זה עניין שלו. זה עניין של הופעת הזרוע הנטויה. המשך הופעת הזרוע הנטויה. הייתה התגלות יד השם מפרסום הופעה בהירה על פני ההיסטוריה של הטבל בתור אפיזודה שם במצרים, אבל כיוון שזה ממשיך, אז זה כבר מובן כי התפרצות אור נשמת אלוקים החיה והפועלת בכל מרחבי עולם אשר ישראל זכה לזה שעל ידי גודלו והכשרת קודשו תאיר את תורה להזריח הורים גדולים בכל נאות מחשקים לדורי דורים. אבל המפעל העצמי של יציאת מצרים, הוא הולך ופועל את פעולתו, זה לא נגמר, כי עצם יציאת מצרים זה לא מאורע שהיה, אלא הזרוע האלוהית אשר מה שהיה שם במאורע שהיה שם במצרים, זה רק החשפות, זה רק התגלות, זה רק סימפטום, זה רק מבא, מבא אחד לעצם העניין. אבל עלינו נתפוס את עצם העניין, ולא להישאר רק בסימפטום הראשוני. הזרוע האלוהית אשר נחשפה במצרים לגאולתם של ישראל, היא נטויה ועומדת בהמשכת, בהכנת המשכת פעולתה, באין הפסק והפרעה. ומתי הזרוע הנטויה פועלת? באיזה מאורעות היא מתגלה? תלמוד לומר, בכל. זה התוכן האמיתי של יציאת מצרים. למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים כל ימי חייך. ככה אנחנו נחזור על הדרשה הזאת בליל הסדר תכף. למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אבל יש דרשה עוד יותר גדולה מזה. למען תזכור את ימי חייך העולם הזה, וכל ימי חייך להביא לימות המשיח. כי באמת, אם אתה לא מבין את יציאת מצרים כעניין של כל ימי חייך הולכים ומביאים לימות המשיח, אתה לא באמת מבין את יציאת מצרים. אתה לא באמת מספר ביציאת מצרים האמיתית. אתה מספר ביציאת מצרים הילדותית. של מראית העין הגסה. כי באמת, בואו לא נשקר את עצמם. אז מה, אפילו כולנו חכמים, אפילו כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. וראיה מרבי עקיבא וחבריו. אבל אם לא נשקר את עצמם, כמה אפשר ללעוס את הנושא הזה? אם יציאת מצרים זה מאורע היסטורי, אז מה, מה? מקסימום, אתה ילד בן 12, מוצא, נגמר. מה כבר? בסדר, תספר מה שהיה שם בהיסטוריה. תספר, תספר. תאר, תאר. נגמר, 12 שנה, לא יודע, אתה מגיל 7 מתחיל להבין מה שמסופר. אתה, בקיצור, לאיזה גיל נגמר. גם אם אתה קטן באחד חלקי מיליון מרבי עקיבא, אז גם זה, הסיפור של יציאת מצרים, ההיסטורית, לא נשקר. הוא דבר שיכול להיות ממוצא, וגם מה יש כבר להגיד שם כל כך הרבה? ומה יש לספר באותו, בסיפור יציאת מצרים כל אותו הלילה, לאין קץ? כי באמת, התוכן של סיפור יציאת מצרים הוא עניין אחד עם פסח מצרים ופסח לעתיד. הוא כמו שבנוי ליל הסדר שלנו. יש ארבע כוסות, נכון? שתי כוסות ראשונות. אז זה באמת, קדש. אחר כך, מגיד. אז מספרים ביציאת מצרים, בוא נגיד, ההיסטורית. אבל פתאום בחצי, ויהי בחצי הלילה, כשהם גאים שם למסתם, אחרי הפיקומן, כוס שלישית. אז מופיע שם אליהו, נכון? בוקר טוב אליהו, מה... מה אליהו? מה לאליהו ולמצרים? מה העניין? אלא הוא הדבר אשר אמרנו, אין לך אליהו, אין לך מצרים. אם אתה לא מבין שיציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, זה שני צדדים של אותו דבר, זאת אומרת, יציאת מצרים ויציאת שיבוד מלכויות. זה מפעל אחד, זה עניין אחד, זו מערכת אורגנית. אם אתה לא מבין את רוחו של אליהו שמשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, אתה לא באמת מספר ביציאת מצרים. יש לך מראית עין גסה. אתה תופס את יציאת מצרים כאיזה אפיזודה היסטורית, נקודה. וזה נורא חלש. אבל הסיפור האמיתי זה לראות איך שתוכן יציאת מצרים זה לא מאורע שהיה, נקודה. אלא מאורע שהיה והולך ומתרחש כל הזמן. הוא בעצמו מה שהולך הוא מביא לימות המשיח. ומה מביא לימות המשיח? שוב, שתי תפיסות. שתי תפיסות במושג הזה של לימות המשיח, בדיוק כמו שתי התפיסות ביחס ליציאת מצרים. תפיסה של מראית עין גסה, ותפיסה אמונית נכונה, אמיתית. תפיסה אחת מבינה את לימות המשיח בתור המאורע שהוא גולת הכותרת של כל ההיסטוריה. המאורע המרכזי שכל ההיסטוריה סיכומו של דבר, תגיע אליו, ואז נשמחה ונגילה. כי זה הגדול בכל מאורעות ההיסטוריה. התפיסה הזאת זו תפיסה לא נכונה. כי זו תפיסה שמבינה את ימות המשיח בתור אפיזודה היסטורית, בתור מאורע בין יתר מאורעות ההיסטוריה, שבסוף, אחרי כל ההיסטוריה, זה יגיע. אבל ההבנה הנכונה היא לא רואה את ימות המשיח או את סיפור הגאולה, את תוכן הגאולה, בתור מאורע מרכזי. לא שהגאולה זה מאורע מרכזי בהיסטוריה, אלא שההיסטוריה זה מאורע מרכזי בגאולה. זה המבט הנכון. ההיסטוריה האנושית כולה, ולא רק ההיסטוריה האנושית, ההוויה כולה, זה פרט בנשמת ההוויה כולה. ונשמת ההוויה כולה זו הגאולה. מה ההבדל בין שני התפיסות? זה איך אתה מסתכל על ההיסטוריה. האם ההיסטוריה זה מין בררה כזאת? זאת אומרת, כל מיני דברים קורים. שמה צריך בשבילה? סבלנות, עצבים. עוד שטות ועוד שטות ועוד שטות ועוד שרה ועוד שרה. ובסוף, אחרי כל הבררה, בסוף יבוא הידית, בסוף יבוא מה שאנחנו מחפשים. ואז נוכל לשכוח את הכל. ברור שפטרנו. המבט הזה זה מבט שכל עוד הוא נמצא, לא תהיה גאולה. אני מבטיח לכם. כי כל עניין הגאולה זה לברר שלא היה מאורע בהיסטוריה שהוא היה מיותר. כי לא יש משהו שהוא לא חלק מתוכנית הגאולה. וכל ימי חייך להביא לימות המשיח, זה, שמע אדוני, ימי חייך הם אמורים להביא לימות המשיח. תדאג לכך שזה בולט לעין. אתה תיתן את הדין על כך. שואלים את אדם ביום הדין אם ציפית לישועה. וציפית לישועה, זה שוב, יש ציפייה לישועה ויש ציפייה לישועה. יש ציפייה לישועה של מראית העין הגסה. אגואיסטית. מה זה ציפייה לישוע? שיהיה טוב. הוא רוצה שיהיה טוב. אומר הרן, מה זה ציפית לישוע? שואלים אדם, ציפית לישוע? להתקיימו דברי הנביאים, מוסיף הרן הדברי רשי, בימיך. זה צריך להתרחש בימיך. תבוא האוזן הגסה של בעל העין הגסה, ותבין את דברי הראשונים האלה, דברי הרן. אני מצפה שיהיה טוב, ואם כבר שיהיה טוב, למה שלא יהיה בימי? שיהיה בימי, זה יהיה עוד יותר טוב. אבל באמת, אני חושב שמי שמצפה ככה, אני חושב שמובטח לו שלא תהיה גאולה ולא בימיו. כי הוא מפריע לגאולה. והציפייה הזאת היא ציפייה מפריעה לגאולה ממש. כי היא מדמיינת את ערכי הגאולה באופן אגואיסטי, אגוצנטרי, ועושה ממידות רעות אידיאל. שאם שיהיה טוב, שיהיה, אבל אם כבר, שיהיה כבר לי, למה לא? אישיות כזאת זה אישיות לא מפותחת. אבל התפיסה שהיא באמת הולכת באמת, זה שואלים את האדם ביום הדין. ביום הדין זה ביום התבררות התאמתו לעולם הבא. מן הסתם, לא אם אתה מאוד אגואיסט, אז סימן שיש לך מקום טוב בעולם הבא. מן הסתם זה להפך, ככל שאתה יותר אידיאליסט, מן הסתם, בזאת אתה שייך, מה זה עולם הבא? עולם הבא זה האידיאל בעצמו. זה התוכן האידיאלי שהולך ובא, זה עולם הבא. אז המשמעות להתקיימו דברי הנביאים בימיך, זה כמו שאמרנו פה מקודם. שמע בחור, ימיך היו חלק מעניין הגאולה. גייסת את משאבי חייך, את מאורעות חייך. אתה יכול להראות איך זה היה חלק. איך שילבת אותם בתוכנית שתביא טוב לכל? אם יש לך תשובה כן על זה, בסדר. אתה ברוח עולם הבא, אתה ברוח הגאולה, כל ימי חייך מביאים לימות המשיח. יש לך תפיסה במשיחיות, יש לך גם תפיסה ביציאת מצרים. כי באמת זה הכל מסכת אחת. זה כל עניינך. לזה מחנך את תורת ישראל. ולזה היא בונה במה שהיא מחנכת אותנו, כל המצוות שנזכור את יציאת מצרים. נזכור את יציאת מצרים לא רק בתור מחשבה, עכשיו אני לא אקרא לה אגואיסטית, אבל בינונית. זאת שהיא, כמו שניסחתי בהתחלה, שאם אנחנו חושבים שיציאת מצרים זה מאורע אפיזודה מדהים, מאורע מדהים שהיה שם בראשית ההיסטוריה. המאורע מכונן את עם ישראל, את ההיסטוריה של עם ישראל, ואת ההיסטוריה של האנושות כולה. ואנחנו משתדלים לא לשכוח את זה בחיינו, ונרבה את ההזדמנויות שבהן נזכור את זה, ועל ידי זה, מה נקבל? נקבל ערך לחיינו. חיינו יצאו מחשקת התאו שלהם, מחוסר המשמעות שלהם. הם לא יהיו כאבק, אלא יהיו קשורים, זיכרונות גדולים, בזה שאנחנו יודעים שהיו פה דברים גדולים. המבט הזה הוא לא מבט רע, יש ממד כזה, אבל הוא לא ממצה את העניין של התורה והאמונה ביחס לזכירת יציאת מצרים. הרב ילך ויסביר לנו שהתוכן של זכירת יציאת מצרים זה לא כדי למלא את חיינו בערך נקודה, אלא על פי הקו שאנחנו עכשיו עולים עליו, על פי מה שהרב מסביר לנו פה, העניין של זכירת יציאת מצרים זה כדי שאנחנו בחיינו ניתן ערך להיסטוריה. המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים הוא יקבל את ערכו באמצעותינו, כיום. בואו נראה את זה, אני קצת, זו הנקודה המרכזית שאני רוצה לבנות, אז פחות מעניין אותי להבין עכשיו כל מילה בפסקאות שהרב כותב פה, אז בואו קצת נדלג. בואו תסתכלו בפסקה הבאה. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה זאת אומרת בעבור זה? אתה תגיד לו, לבן שלך, באותו יום, לאמור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. בעבור מה? מה אתם אומרים? יפה. יפה מאוד. באמת, זה מה שהרב יסביר. בעבור זה שאני אספר לך. זה שאני מספר לך, ילדי הקט, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. זאת אומרת, זה שיצאנו ממצרים עם כל הניסים והנפלאות, זה היה בשביל שאני אספר לך. נראה איך הרב אומר את זה. התוכן של התנחלותם של רשמי הקדושה, זהו יסוד המורשה הנצחית. וכל דבר מפעלות השם להפלים עמו במצרים באותות נוראים, היה מכוון לעשות זכר לנפלאותיו. המטרה העליונה של הנפלאות שנעשו מושגת על ידי השמירה של רישומיהם לדורות עולמים. הדורות מצידם הם גם כן מעלים, מזכחים את הרשמים העליונים, שואבים מהם את אורם הגדול, על ידי הפעלתם של הרשמים על הדורות במסלולה. כל מגמתם של הגדולות אשר עשה השם במצרים עמנו, הייתה בעבור זה, בעבור שנינו עם שומר אמונים, שהרשמים של המעשים הגדולים לא יסורו מאיתנו לנצח. ועדי עד יננו שואבים מאוצרם, אור חיים ודעת קדושים, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. בעבור ובעבור זה עשה השם לי בצאתים מצרים. עוד פעם. התוכן של התנחלותם של רשמי הקדושה, זהו יסוד המורשה הנצחית. התפרצה שם, נשתמש בסגנון שדיברנו בו בפסקה הראשונה, התפרצה שם נשמת אלוקים, או נשמת אלוקים החיה והפועלת בכל מרחבי העולם. התפרצה שם ביד החזקה במצרים, ההיסטורית. אבל באמת מה שהתפרץ שם, זה יד חזקה מכוח הזרוע הנטויה. שהזרוע הנטויה היא הולכת ופועלת את פעולותיה תדיר, כל הדורות, בימיך. דור לדור ישמח מעשיך. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. להביא לימות המשיח. זה הזרוע הנטויה. כלומר, יציאת מצרים ההיסטורית בהתפרצות היד החזקה היא בשביל לחשוף את יסוד הנצח של הזרוע הנטויה. התוכן של התנחלותם של רשמי הקדושה, זהו יסוד המורשה הנצחית. במה באמת התוכן הזה של התפרצות נשמת החיים, של כל היש המתרכזת כנשמת עם, כתודעת עם, שהנה מכאן ואילך תלך ותזרום בחיים ההיסטוריים של עם ישראל, דור לדור ישבח מעשיך, ותחשוף את הממד הנצחי, במה זה יתגלם, במה זה יתגשם, זה מותנה בכך שתהיה פה רציפות תודעה, שתשמר פה רציפות הדורות, התודעה שאנחנו המשך של דורות, אנחנו כל דור הוא חוליה בשלשלת של מה שהיה, מה שהולך ויהיה. וזה מותנה, בואו נקדם תהליכים לעצם הנקודה, בסיפור יציאת מצרים, ומה שאני מספר לך ילדי הקט, ומה שאני מעביר, דור מעביר לדור הבא. על ידי שדור מנחיל את רשמיו אל הדורות הבאים, בזאת האופי של הזרוע הנטויה, של הממד הנצחי, הולך ומתגלם. כי באותו רגע שתהיה, יהיה ניתוק בשלשלת, אז זה פשוט לא יהיה נצח ישראל. טוב, זה כמובן לא יהיה ניתוק בשלשלת, כי נצח ישראל לא ישקר. אבל מכל מקום, זה יוצא לפועל, באותה רציפות התודעה שנמשכת בתודעה התרבותית, הזהותית, של אופי החיים של העם הזה, שהוא ממשיך את רישום חייו מאז מקדם ולדורות עולמים. אבל יציאת מצרים ההיסטורית, וכל דבר מפעלות השם, להפליא עמו במצרים ביד החזקה, וישא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ההתרוממות הנשמתית האדירה הזאת שהראה שם במצרים, שעשתה את רישומה בכל הניסים הנפלאות של כל אותה תקופה אדירה של דור המדבר, באותות נוראים, לא היה לזה ערך בפני עצמו. אם זה מה שהיה וזהו ותו לא, אז זה כמו ש... אני חוזר למשל הקטן שהשתמשתי בו מקודם, כמו שנולד ילד וזהו. לא היה, אחרי שנולד ילד, לא היה שום מאורע בחיי הילד מעבר לזה שהוא נולד. על דבר כזה מבטיח לכם לא יחגגו יום הולדת, כי זה ייזכר כטרגדיה. כי אין ערך ללידה כזאת, אם לא ההמשך שלה. רק יכול להיות, ואם יהיה המשך גדול, ככל שילך ההמשך ויופיע יותר ויותר, אז יהיה עניין לספר אפילו את מאורע פלאי פלאות של הניסים, של הלידה. אבל החשיבות של הלידה זה רק מצד מה שילך ויתברר בהמשך חייו. אז גם פה, הניסים ונפלאות, באמת, באמת ניסים ונפלאות. זה באמת נפלא. אבל כל היד החזקה מקבלת את משמעותה מצד הזרוע הנטויה. מטרת הניסים והנפלאות, הניסים והנפלאות מקבלים את משמעותם מצד המשכיות הדורות. והנה הרב הולך וסוגר על הרעיון שניסיתי לומר לכם בעל פה. הדורות הם לא רק מקבלים את משמעותם וערכם בגלל שהם חלק, הם בנים של. זה כמו שהרב ציוד הזה היה אומר בשיחות הקבועות שלו על פרשות השבוע, שתמיד המוקד זה היה האבות, ספר בראשית. אז הוא אומר, נו, אנחנו ודאי, יש לנו במה להתגאות, כי אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, זה באמת ייחוס, אנחנו מיוחוסים. אז זה באמת חשוב מאוד. אבל הייחוס של אברהם, יצחק ויעקב, שהם האבות שלנו, זה הייחוס שלהם. ובעומק העניין, זה אולי ייחוס יותר גדול. עוד יותר גדול ממה שאנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, העובדה שאברהם, יצחק ויעקב הם האבות, במה הם כל כך חשובים? הם חשובים כיוון שהם האבות של הגוי הגדול. הגוי אשר לו אלוקים קרובים אליו. הלא הדיבור האלוקי אל אברהם, הוא על פי התורה, הוא לא בגלל שאברהם היה כזה צדיק. לא, התורה לא הזכירה את זה בכלל. וכמו שמלמד אותנו המהר"ל, והיה חשוב לתורה לא להזכיר את זה. כי התורה מזכירה את הייחוס של אברהם. והייחוס של אברהם, בחשיבות שלו, היא נעוצה מצד ועשך לגוי גדול. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, גוי גדול. עשך לגוי גדול. זה הייחוס של אברהם. אותו רעיון כאן, אותה לוגיקה גם ביציאת מצרים פה. הערך של יציאת מצרים, זאת אומרת, ודאי שאנחנו מאוד גאים על זה שאנחנו בנים של יוצאי מצרים. זה ודאי מורשת יפה מאוד. אבל המאורע ההיסטורי של יציאת מצרים, הייחוס שלו הוא במה שהוא האבא שלנו. זאת אומרת, ואולי זה עוד יותר גדול, כי הולכת ומתבררת יציאת מצרים כתפל, ויציאת שיבוד מלכויות לעיקר. לא שתעקר יציאת מצרים, אבל יש עיקר ויש תפל. כי הזרוע הנטויה זה העיקר, והיד החזקה לעומתה היא תפל. זה ודאי גדול מאוד היד החזקה. אבל כשאנחנו זוכרים שזה המופע של הזרוע הנטויה, זה מאוד מרגש אותנו היד החזקה. אבל אילולי הזרוע הנטויה, הייתה מאבדת כל היד החזקה, את כל משמעותה. אז זה מה שהוא מסביר פה. המטרה העליונה של הנפלאות שנעשו מושגת היא על ידי השמירה של רישומיהם לדורות עולמים. והדורות מצידם הם לא רק מתעלים על ידי שהם קשורים לזיכרון הגדול שהיה, אלא הם מעלים. איך מתחיל אל הסדר של היהודים? באיזה מילה? מה המילה הראשונה של אל הסדר של היהודים? מה אתם אומרים? הלחמניה. אני חושב שזה כבר במגיד. אבל לפני כן כבר היה עריכה, כמה דברים, למה פתאום? זה ליל סדר לא מסודר להתחיל בהלחמניה. אבל לפי הסדר אני שואל, איך מתחיל ליל הסדר? קדש. קדש. המילה הראשונה של ליל הסדר, קדש. שהפסוק אומר קדש, שהמשפט אומר קדש, מה קדש? מי קדש? אתה קדש. אתה, זאת אומרת, אני. אתה, כל אחד פה, קדש, קדש. מה קדש ואיך קדש ואת מה קדש? סליחה? אני לא שומע. קדש שם שמיים. טוב, זה פירוש טוב. רק, יש לי הצעה לפירוש נוסף. קדש את היום. זה גם מה שאנחנו אומרים, אני מקדש. איך עושים קדש? מציעים, אני מסכים שעל ידי שאנחנו מקדשים את היום, זה ודאי קידוש שם שמיים. אבל העיקר פה עכשיו, קדש את היום. רק עכשיו מתעוררת שאלה, אני? קדש את היום? לקדש זאת אומרת, מה זה לקדש? לקדש זאת אומרת, לחשוף את הערך האלוהי, את הערך הנצחי, לתת ערך נצחי ליום. אני? איך אני? מה אני? אני, בוא נגיד, אם אני הייתי כותב את ההגדה, הייתי מציע לשפר את המצב. הייתי מציע לתקן, שיהיה כתוב, התקדש. תתקדש. אתה, בן אדם, אתה מגיע ליום כזה קדוש, תתקדש. במה שאתה תיבלה בתוך היום, אולי זה יוסיף לך קדושה. אבל זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו אומרים, קדש, זאת אומרת. אז הסתדרו לנו חז"ל ברוח קודשם, קדש, קדש, אורחת. זה הכל פניות אליך, אדם. קדש. איך יקדש? מה יקדש? כן, תדע לך, אתה קראו לקדש. לקדש, זאת אומרת, לתת ערך אלוקי נצחי מוחלט ליום. אתה תוסיף ליום קדושה. הייתה כן? כן. זה בדיוק מה שהרב מסביר פה. כי הדורות מצידם הם גם כן מעלים. מעלים, מה זאת אומרת מעלים? כלומר, מזכחים את הרשמים העליונים. הלא, המאורע ההיסטורי, וכל הזיכרונות ההיסטורי, שהיו בעם ישראל, זה מה שנקרא היה. זה היה, ועכשיו נשאר כזיכרון. אבל, דע לך אדם, אם לא תרצה לשקר את נפשך, פרצופינו שונים, דעותינו שונות, וגם כשאנחנו שומעים סיפורים, אותו סיפור, כל נפש סופגת כל רעיון בצורה הסובייקטיבית שלה. כל נפש היא מציאות בלתי נכפלת. בלתי נכפלת לא רק עכשיו, מן הסתם אף פעם לא הייתה כמותה, מעולם. ובואו נקדם תהליכים, בואו נשלים את המבט שלנו. המבט שלנו שעוסק פה על פי הרב, להבין את יציאת מצרים כהתגלות נשמת כל היש המתרכזת בעם ישראל, שראשית הופעתה כעם התפרצה שם ביציאת מצרים, והנה הולכת ויוצאת 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 מאז ולדורות עולם. הכוח הנשמתי של כל היש שהולך ויוצא בעם ישראל, במה הוא יוצא בראש וראשונה? בראש וראשונה הוא יוצא בעצם נשמות ישראל. עצם זה שהולכות ומופעות הנשמות הפרטיות של עם ישראל, דור לדור, שישבח מעשיך. הכוחות הנשמתיים של עם ישראל הם בעצמם טיפות מזרם החיים של נשמת החיים הכללית של האומה, שהיא התגלמות נשמת החיים של כל היש, של התוכן האלוקי, של נצח ישראל, שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם. וכל אדם פרטי, ככל שהוא מופיע והיה, הוא יקשור את מסכת חייו הבחירים חופשיים בתודעותיו, ברוחו, בנפשו, בחוויותיו, בכל זיכרונותיו האישיים ובכל אישיותו הפרטית. וכשזה נשזר במשזרת השלשלת של הדורות, אז בזאת הוא לא רק חלק מהשלשלת, ובזאת הוא יוצא מערכו כאבק. אלא בזאת הוא עושה את השלשלת מעובה או בעלת גוון שבלעדיו היא הייתה חסרה. ואם כך, עצם זה שהדורות שומרים על רציפות התודעה, הם לא רק משמרים. שמירת האמונים, הרב יגמור פה את הפסקה, חדשים לבקרים, רבה אמונתך. אנחנו עם שומר אמונים, שומר את התוכן של הרושם, של הזיקה האלוקית שלנו, ומנחיל אותו לדורות הבאים, ועל ידי זה מתרבה אמונה. מתרבה אמונה, מתרבה החיות הישראלית. כי עם ישראל, שהוא גוי צדיק שומר אמונים, באמונתו יחיה, ובחייו יאמין. ואתם הדבקים, בהוויה אלוהיכם, חיים כולכם היום. והופעת החיות הישראלית שהולכת ומופיעה לאורך הדורות באיכויותיה, היא הולכת ומוציאה את יציאת מצרים ממשמעותה הקטנה, ההיסטורית, למשמעותה הנשמתית, האלוקית, הנצחית, האמונית, המטה-היסטורית. ובזאת, דורות האומה וכל פרט ופרט בה מקדש את כל הדורות כולם, מקדש את יציאת מצרים. מקדש את היום שאנחנו מתייחדים לזכור בו את יציאת מצרים. לא רק אנחנו מתעלים, על ידי שאנחנו מתעלים, באמת יציאת מצרים יוצאת ממצרים. ממשיכה לצאת ממצרים. בזאת בכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. לא במשחקי ילדים וגננות, שאיך היינו ואיך הרגשנו ואיך זה, וכאילו אני מרגיש שמשעבדים אותי ואני צריך להרים לבנה וחומר וזה, ומרביצים לי או צועקים עליי, או שפריץ קיבלתי מים סוף. אני לא נגד זה, יש גם את הממד הזה, הרב היה יוצא משארותם צורות בסמלותם על שכמה, אז הרב היה צורר את המצות והיה מסתובב. נו, אז זו שמחה גדולה לכל הנכדים. וזה גם כן ממד, ולא צריך לבלבל ילדים במחשבות גבוהות מדי. אבל לא צריך לבלבל מבוגרים במחשבות נמוכות מדי. זה גם כן נכון. ומי שהוא מבוגר, זה לא מכובד שיש לו אוריינטציה של יציאת מצרים, כמו של ילדים. כי זה פשוט לא. זה לא טוב. זה גם הסוד, ובזאת אני אסיים, של פסח מצה ומרור, שכל שלא אמר שלושה דברים אלה, בליל הסדר לא יצא די חובתו. והרב מסביר, תעשו שיעורי בית, תקראו את דרוש ט"ז בבית ברשו. שם מסביר הרב את הדרשה החשובה מאוד 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 הזו, שבאמת מי שלא מבין אותה, אני חושב שלא יוצא בידי חובתו בליל הסדר. אבל בין יתר השאלות ששם הוא מיישב, זה על אי הסדר שבסדר הזה, שבו אנחנו אמורים למצות את ליל הסדר, שמתבטא בפסח מצה ומרור, שכל מי שיחשוב, ישתאה, זה סדר זה. לכאורה, אם אנחנו היינו מסדרים, אז איך היינו, מה הסדר הנכון? פסח, אחר כך מצה, אחר כך מרור? אולי מרור, ואחר כך, לא יודע, או פסח או מצה, או מצה או פסח, אבל מה זה? אלא, שצריך, אני מאוד מקצר, אני רק אומר את הנקודה העיקרית, ביאף. בכל הנושא של פסח, מצה ומרור, נוהגים אנשים לא להבין נכון את מה שצריכים להבין. לא רק בצורה ילדותית, כמו שמבינים את יציאת מצרים, אלא פשוט לא נכון. ולכן, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלה, כמו שכתוב בהגדה, לא יצא ידי חובתו, אבל צריך להגיד את מה שכתוב בהגדה, הכוונה גם להבין את זה. ולא לקרוא את זה כמו שקוראים תהילים. גם תהילים אסור לקרוא ככה. אבל זה לא מספיק שאתה אומר, שאני אומר, העיקר שאמרתי, אבל אתה צריך לשים לב למה שאתה אומר. והנקודה שאתה צריך לשים לב, זה שפסח, זה הנקודה המרכזית של הרעיון של פסח, זה השראת השכינה על עם ישראל. בניגוד למה שאנשים חושבים, שהנקודה של פסח, שקדוש ברוך הוא דילג מעלינו. דילג מעלינו, וטיפל שם במצרים, ולא בנו. ההבנה הזאת זה הבנה של טעות. זה הבנה שזה לא הנקודה. כי אם זו הייתה הבנה, אז היינו אומרים, לא היינו בכלל קוראים לחג הזה חג הפסח, כי זה שם מגוחך, זה כמו, מבינים, מה זה פסח? אם כל הרעיון זה לדלג, אז זה כמו בחור שקפץ מעל הגשר ומשה את הילדם והבת שם במים. אז נותנים לו אות הצטיינות, והם כולם מספרים, מספרים על הדבר הגדול שהוא עשה, אז אומרים, הוא קפץ. מה אכפת לך שקפץ? ואם הוא הגיע לשם בסירה, במקרה היה לגשר, אז קפץ. אבל העיקר משה את הילדה מהמים, לא? אז אותו דבר, העיקר שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו, בנוקפו את מצרים, את בתינו הציל. אז תקרא לזה חג ההצלה, חג הבדות, חג... למה אתה קורא לזה חג הקפיצה? זה מגוחך. אבל באמת, מאיפה אנחנו יודעים מה פירוש המילה פסח? זה מהמילים, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אבל לפסוח על שני הסעיפים זה הכוונה לדלג מעל סעיפים? זה לא לדלג מעל. לפסוח עם אלוהים לכו אחריו, עם הבא לכו אחריו, ואלוהים לכו אחריו. תחליטו, אי אפשר רגל פה ורגל שם, ופעם פה ופעם שם. אבל לפסוח זה להיות פעם פה ולהיות פעם שם. והנקודה זה שאתה אומר של הפסיכה זה הדילוג אל. הנקודה המרכזית זה לא הדילוג מעל, אלא הדילוג אל. שפסח השם על בתי בני ישראל במצרים, זה לא הכוונה שהוא לא היה בבתי בני ישראל במצרים, בדיוק ההפך. בבתי בני ישראל במצרים הוא היה, הוא ישרה את שכינתו. ועל זה שעל אף שהיינו בערבת הארץ, בתומעת מצרים, ישרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו, זה הנקודה של הפסח. ודרך אגב הוא הציל במשהו לא היה אצל המצרים, שקדוש ברוך הוא לא נמצא באיזשהו מקום, זה מוות. אז שם היה מוות, ואצלנו היה חיים. אבל השכינה הזאת שהייתה במצרים, לא לעשות ממנה אידיאל נקודה. כי למרות שתגיד, הנה, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, במצרים. במצרים כבר הייתה קדושה כמו בבית המקדש, ככה יש בתרגום יונתן. שם בבתי בני ישראל במצרים הייתה קדושה כמו בבית המקדש. והיה קדושת מזבח למשקוף ולשתי המזוזות. וזבחו שם את הפסח. אז תגיד, מה יותר טוב מזה? כדי שלא תטעה בזה, אז אחרי הפסח באה מצה. ואל תטעה, הטעם המרכזי של המצה הוא לא בגלל מה שתכף תגיד, מה זה המצה? זה הלך מעניין ואכל לאבותינו במצרים. זה רעיון, אבל זה לא מרכזי פה, הוא גם יכול להצטרף, אבל זה לא המרכזי. זה שהאבותינו היו עבדים ואכלו מצות בתור לחם עוני, לחם של העבדים שקשה להתעכל, ומעט בהוצאות לפטרונים של העבדים האלה, שמשעבדים בהם. אז נזכור שהיה לנו קשה במצרים. לא, זה לא הנקודה המרכזית. ואפילו לא הרעיון הנוסף של הטעם של המצה שהיה שם בפסח מצרים, בליל הסדר, שלא היה כל כך מסודר ליל הסדר ההוא, כי בחיפזון, בליל החיפזון של יציאת מצרים, גם אכלו על מצות ומאורים. ושם הטעם היה של המצה, כדי שנזכור להיות עצמנו. אל תתפוס נפח כמו משהו חמץ במציאות, תופס הרבה מקום במציאות. תחזור אל עצמיותך המינימלית, אל החומר היסודי שלך. תיזון מהיסוד. זה נעמא דאסוותא, זה הרפואת הנשמה. חזור אל הנשמה. מה שמבטל את היצר ההרע, הנפח פה במציאות. זה רעיון חשוב וטוב, יכול להצטרף. אבל מי שכשהוא אוכל את המצה, על זה הוא חושב, לא יצא ידי חובתו. כי הוא לא מיצה את עניין המצה. אבל מצה זו שאנו אוכלים, זה מטעם שלישי. על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחביץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלוכים, הקדוש ברוך הוא גאלם. זה לא שני הטעמים האלה שהזכרנו. זה בא להגיד לך שאל תהיה באופוריה מזה שהיינו במצרים והשם ישרה את שכינתו עלינו. אז מה יכול להיות יותר טוב מזה? כי יכול להיות יותר טוב מזה, ואל תחשוב שזה היה הטוב האולטימטיבי. כי היה חשוב לקדוש ברוך הוא, על אף המציאות הזאת של זיבור קודש בריחו ושכינתו שם במצרים, לברוח משם מהר כל כך, כי המגמה היא לא להישאר במצרים, אלא לעלות לירושלים. עד שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ. ולכן תזכור שסדר השראת השכינה הוא כזה נכון, שהעצם הישראלי הוא כבר קשור לקדוש ברוך הוא. אמת. ועל כן אפילו שם בערבת הארץ פצח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו מצרים. אבל המגמה היא לירושלים ומהר. על כן מיד עם הפסח ואחרי הפסח מצא. ומרור למה? אל תטעה. אם אתה חושב שאתה אוכל את המרור, כי אכלנו הרבה מרור שם. כי היה לנו קשה. כי היה לנו מר שם במצרים. זה נכון. אבל אם זה מה שאתה חושב בשעה שאתה אוכל מרור, לא יצאת ידי חובתך. כי לא מיצית את העניין של ליל הסדר. כי אין עניין ליל הסדר רומנטיקה. זיכרונות עבר ונוסטלגיות. איך היה לנו קשה וכמה טוב עשה לנו הקדוש ברוך הוא פעם. נקודה. זה רק מימד אחד. זה לא שזה דברים לא נכונים, זה דברים נכונים, אבל לא מספיקים. זה הכרחי להבין את המימד הזה, אבל לא מספיק. זה כמו זכירת היד החזקה בלי הזרוע הנטויה. אבל כל יציאת מצרים, תדע לך, זה לא זיכרונות עבר, אלא בניית תודעת השכינה השורה בישראל מאז ולדורות העולם, לעתיד. פסח מצרים, פסח לעתיד. משה ואליהו, הם גואלים לגאולה אחת. ביציאת מצרים, אחרי יציאת מצרים, השראת השכינה שבה, שהנה היא הולכת ודוחפת אותך אל ארץ ישראל, למלוא הצורה הנורמלית של השראת השכינה, לא בערבת הארץ, אלא בהר מרום הרים, בנהלת באוסך אין לבי קודשך, השם ימלוך לעולם ועד, עכשיו תיזכר במרור. מה מרור? על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים. לא בגלל שהיה מר לאבותינו במצרים, אלא שהחיים של העם ישראל, מסוד אבותיהם, יש בהם מרירות, ולא יכלו לשתות מים עם הרע, למה? כי מרים הם, מי? השוטים, השוטים, השוטים היו מרים. ויראו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. איזה עץ? מן הסתם, עץ חיים היא למחזיקים בה. כשאוחזים בתורה, ממתקים את המרירות של השוטים. יש בעם ישראל תכונות רעות, מידות רעות. התוכן הנשמתי שהתפרץ ביציאת מצרים הולך ותובע את הזיכוך המוסרי, שהוא הולך ומתברר בצעידה של מסילת הישרים מדור לדור שישבח מעשיך. לא רק במה שכל דור מופיעים עוד נשמות, אלא במה שכל דור עסוק למתק את המרירות המורשת לנו מאבותינו. המידות הרעות, התכונות הרעות, הטיפשויות, הגסויות, הפרטיויות, כל הצדדים האלה זה צדדי המרור, שהחיים שלנו, כי ברק רדה אבוה, ואנחנו המשך אבותינו, ותכונת החיים הישראלית, יש בצדדים שהופעת הנשמה תובעת את זיכוחם. על כן, השרת השכינה, פסח, מצא, מרור. דאג להטביל את המרור קצת בחרוסת מתוקה ותנער אותה, כי אל תחיה באופוריות כאילו הכל פה כבר מתוק, רק המגמה היא להתמתק. המגמה היא ללכת ולהשתכלל, כי באמת, הזרוע האלוהית אשר נחשפה במצרים לגאולתם של ישראל, היא נטויה ועומדת בהכנת המשכת פעולתה באין הפסק והפרעה. ואנחנו יום יום מניחים את התפילה של יד, אני חוזר אל הפסקה הראשונה לזיכרון זרוע נטויה תדירית, ההולכת ובונה עולמים, ומשכללת אותם בכל עת, ומעלה את כל אשר בהם, ואת כל גווני נשמותיהם היא הולכת ומעלה. ואת כל אוצרות חייהם היא הולכת ומעלה, מזככת ומטהרת. אל המרומים העליונים, אל העושר האלוקי, המתנוסס בהתגלות תואפות איזוז קודשו. וזה גם הסיפה של הפסקה השנייה שקראנו. כל מגמתם של הגדולות אשר רצה השם במצרים עמנו, הייתה בעבור זה, בעבור שננו עם שומר אמונים, שרשמים של המעשים הגדולים לא יסור מאיתנו לנצח, ועדי עד הננו שואבים מאוצרם. אבל על ידי שאנחנו שואבים מאוצרם, אנחנו גם מנביעים אותם. כמו שהרב אומר את זה באורות התשובה. המעשים שלנו הם מקים אור על השורשים, ואז השורשים מנביעים יותר, ויציאת מצרים הופכת להיות משהו יותר קדוש על ידינו. אור וחיים ודעת קדושים חדשים לבקרים, רבה אמונתך, והדור ודור שישבח מעשיך, הדור ודור אמונתו. חדשים לבקרים, רבה אמונתך, ובעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. טוב, את הפסקאות הבאות יכולים לקרוא בכוחות עצמכם, מן הסתם תבינו בקלות. ברוכו.